ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנושא שברית בין הבתרים הוא השאלה שהטריד את אברהם, האם עם ישראל יצליח לשמר את הרמה הרוחנית הגבוהה הראויה לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה ארץ הקודש, צריך רמה רוחנית גבוהה מאוד בשביל לעמוד בה, כמו שראינו שהארץ מקיאה את מי שלא מתאים לה. והשאלה הזאת גרמה לכך שהקדוש ברוך הוא עכשיו צריך להעלות את אברהם מדרגה מהבטחה לנבואה, מהבטחה על הארץ לנבואה, מדרגה הרבה יותר גבוהה של אמת. נבואה, אמרנו, זה לא לדבר על העתיד, זה לדבר על משהו על העבר. כלומר, הנביא הוא רואה כאילו כבר המציאות תקורה. זהו, הקדוש ברוך הוא קבע חוק, הוליד עיקרון על שלעולם ארץ ישראל, עם ישראל יתאימו זה לזה, יהיו מחוברים זה לזה לנשמתם. והמשמעות היא שגם אם עם ישראל ירד, זה אף פעם לא יבטל את עצם הזיקה שלו לארץ, ולא תמיד אפשרות לתקן. והדרך לתקן זה הקרבת הקורבנות. הקרבת הקורבנות והמעמדות שבגלות זה הדרך תמיד לחדש את הקשר חזרה. כי קורבנות, המהר"ל אמר, זה להתקרב אל השם, לחזור חזרה לקרבה. ותמיד אפשר להתקרב חזרה, כי בעצם אין ריחוק תהומי, אין ריחוק טוטלי. ותמיד אפשר להתקרב להשם ולהתקרב בעצם לארץ חזרה. זאת אומרת שדרך סוגיית ארץ ישראל מתבחנת סוגיית קרבת האלוקים. שקרבת האלוקים בין עם ישראל ובין ריבונו של עולם היא דבר מהותי, עצמי, שאי אפשר לבטל אותו. וגם אם יש ריחוק, אפשר תמיד לתקן על ידי הקורבנות. בתוך הדברים, הגמרא מביאה מחלוקת, המדרש, נכון, מביא מחלוקת בין התנאים, מה בדיוק הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם. לפי דעת רבי יהודה בר חנינא, הוא הראה לו פרים, שעירים ועילים, שזה פר יום הכיפורים, פר הבא לכל המצוות, עגלה ערופה, שעירי רגלים, ראשי קדושים, שעיר של יחיד, השם בדל, השם תלוי, תור בגוזל, תור בנימי. ואומרים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שנכון שהוא הראה לו את כל הקורבנות האלו, אבל את הסירית העיפה לא הראה לו. ולרבנה, הוא הראה לו גם את הסירית העיפה. ובהמשך, את הציפור לא בתר, הראה לו שמבדילים בעולת העוף, ולא מבדילים בחטאת העוף. המחלוקת בין רשב"י לרבנן קצת מוזרה. מה הוויכוח, האם הוא הראה לו גם את הסירית העיפה או לא? לכאורה רבי שמעון טוען טענה פשט. טוען, זה לא כתוב. כתוב פרים, שעירים, עילים, קורבנות, כתוב ציפור, בסדר. אין הסירית העיפה. חכמים אומרים, כן, יש כתוב, ויקח לו, אשר יעשה לו, גזרה שווה, הראה לו גם את המנחה. מה המחלוקת? אומר המהר"ל והבן. הבן מחלוקת רשב"י ורבנן. לפי רשב"י לא הראה לו את הסירית העיפה. כי הסירית העיפה הוא קורבן עני החוטא. וזה אינו כפרה שלמה. כי אין קורבן זה לכלל ישראל. אלא רק לעני בפרט. מפני שקורבן זה קורבן עני. והרמז בעניין הקורבנות על עיבוי מעלת ישראל. וכך זכו ישראל לגשת את הארץ. לא אמרו כפרט לסריט, זה מעלת ישראל. אומר רשב"י, הנושא פה עכשיו הוא לא פרשיית הקורבנות, זה לא הנושא. זה פה עכשיו לברר את המעלה של כלל ישראל. מה זה כלל ישראל? כלל ישראל, הם תמיד יכולים לחדש את הקשר כי הוא לא יכול להתנתק. יכול להיחלש, אפשר לחדש אותו. וכל סדר הקורבנות זה הסדר של מברבה לברר בהקשר הזה שבין ממתרים את קשר כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה לא עכשיו הנושא, שריד ללפה, זה סוגיה אישית. גם אדם שלא יכול להביא קורבן, בסדר, אז יש לו פתרון פרטי. אז זה לא הנושא שלנו עכשיו, הנושא שלנו עכשיו זה בגדול הקורבנות של כלל ישראל, הקורבנות הרגילים, העיקריים, שהם מבטאים את הסוגיה הכללית של הקורבנות. למה רבנן מתעקשים, ואפילו דורשים איזו גזרה שווה, שיש גם השריד ללפה? כי אף כפרה זו משלמת את כלל הקורבנות, והראה לו את השריד היפה להשלים הכפרות. זאת אומרת, שלפי חכמים, מטרת דין הפרי בנתרים, זה לא רק להראות את הקשר הגדול שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אלא את העובדה שאין דבר שאפשר לתקן, שהכל הכל ניתן לרפא. לכן יד המהר"ל עובר לנושא של רפואה. יש 9 מיני בהמות, כי החטאים דומים למחלת הגוף, ומה שיכול לי בגוף יש לו חמימות, אז רפואתו כמו שראוי לו, ויש קרירות, רפואתו בעניין הקרוי לו, ויש לחות, ויש יבשות, וכך גם רפואת הנפש, כל מיני רפואות. לכן המספר 9. המספר 9 מבטא תמיד פירוט, פרטים, לא מכלול, אלא פרטים. זאת אומרת שרחמים אומרים, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא באופן כללי שומר, אלא ממש הקדוש ברוך הוא יורד לכל אחד ואחד מישראל באופן מאוד נקודתי ומפורט, איך לרפא אותו. הרב קוק עוסק בזה על מקרה נייה, גם בעול הקריאה. הגמרא אומרת שבראש השנה אנחנו בתפילת מוסף מתפללים 9 ברכות. הרב קוק עוסק, הגמרא דנה שלומדים את זה מחנה, ומברר שהמספר 9 מבטא את ההפרטה, את היחס לכל פרט. זאת אומרת שביום הדין, דרכי התשובה ודרכי התיקון והרפואה שהקדוש ברוך הוא מרפא אותנו, ומברר אותנו ומיורדות לכל האפשרות, לכל הפרטים. כן, הרצון להושיע, 9 זה משום ישועה, תשועה. הרצון להביא תשועה לכל אחד ואחד, שלא ידח ממנו ידע, שאין מישהו שלא מושיעים אותו, שלא מביאים לו רפואה. ולכן הדגש הוא 9, ויחד עם התור והגוזל זה 10. זאת אומרת שיש פה מצד אחד 9, כפרות הרבה, כל אחד לפי עניינו, המספר עולה עד 10, שאחרי 10 חוזר ל-11. כל דבר בעולם, אומר המהר"ל, מתחלק ל-9. למה 9? כי לכל דבר יש התחלה, אמצע וסוף, ולהתחלה ואמצע וסוף יש גם התחלה ואמצע וסוף. אז כל דבר זה 9. ובעצם 9 זה, אין מספרים אחרי 9. 10 זה בעצם לחזור להתחלה, לחזור לספירה מינימום חייך, 11. זאת אומרת ש9 זה חלקים, כל אחד מחולק לעצמו. כל זה, לכן הדגש פה זה משולשת. לכן התורה הדגישה דווקא את ה-3, 3, 3, כדי להדגיש שיש פה 9. כן, כי לפי רשב"י, למה להדגיש דווקא משולשת? תגיד, כך, כך וכך. אלא שוב, רוצים להדגיש את ה-9. אלא שיש גם 10. וה-10 לא חותכים אותו. מה זה לא חותכים? הוא לא מחולק. כלומר, הכפרה היא מחולקת, היא מדויקת, היא יורדת לפרטים. ויש באופן כללי את העובדה שעם ישראל נשלם, שכולם מצטרפים אל הכלל. שוב, המחלוקת, אם כן, משלימה את עצמה. רשב"י בא להסביר את הנסיבות של ברית הבין-תרים. מה הנושא של ברית הבין-תרים? באמת הנושא ברית הבין-תרים. זה הקשר של כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא. חכמים אומרים, צריכים להבין את מלוא עוצמת, מה זה עוצמת הקשר הזה. העוצמה של הקשר הזה, הקדוש ברוך הוא יוצא מגדרו לחפש לכל אחד ואחד איך להשיב, איך לרפא אותו, איך לתקן אותו. הוסיף המדרש במליאה, שהראה לו שאין מבדילים בחטאת העור, וכן מבדילים בעולת העור. כי העור לא כל כך חשוב, לא מחלקים אותו. חטאת בהמה היא חשובה, יש בה חלקים. לעומת עולה, בחשיבות הקורבן, יש בו חלקים. זאת אומרת, מתברר שככל דבר יותר חשוב, יותר עולה, כן, עולה היא עולה למעלה, כליל, אז מחלקים אותה. העולה, אפילו הציפור הקטנה הזאת, מבדילים. זאת אומרת, שככל שיש משהו יותר איכותי, ככל שההתעלות יותר גדולה, ככל שהזיקה והקשר יותר חזקים, אפשר לרדת ליותר פרטים. אפשר לחלק חילוקי כפרה. חילוקי הכפרה הם תוצר של זיקה מאוד חזקה, של משהו מאוד גדול, שיש אור חזק. אפשר לשים לב לכל הפרטים, שיש אהבה גדולה, אז אפשר להיות ערניים בכל החילוקים, אבל לא כל הדקויות. עוד יש לומר, שהארץ שנותן השם באח לאברהם לירושה נצחית, והיה ירי אברהם, שמה יעביר זרעו, כמו שהעביר אומות אחרות. אז אמר לו, בזכות הקורבנו, הקורבן נדבק את ישראל לשם וכולי, חיים כולכם היום, כל זה יתברר עוד בסוף הספר, וימלא מעמדו פה מתקבלו שמיים בארץ, כי אין לעולם קיום רק לידי הדיבוק בו, יתברך בו מתקיים הכל, בזכות הקורבנות, שמיים בארץ מתקיימים, ולכן מחתך את הבהמות, ושיתוך הבהמות דומה להקרבה, החיתוך. קרבת הגורבן גורם שהשם גוזר ונותן לארץ בגזרת ברית. העבר בין הגזרים, עשיית גזרה וקרקה. העבר בין הגזרים, וזה נתן אברהם לארץ בגזרת ברית. פירוש זה נכבד מאוד כאשר חייבים תעמיק סוף הקורבן. מה זה הקורבן? מה קורה כשאדם מקריב קורבן? קורבן זה לחתוך, אומר המהר"ל. עיקר העניין בקורבן זה לחתוך. אז ברובד הראשון הסביר המהר"ל את החיתוך מצד הקדוש ברוך הוא. החיתוך של הבהמות, מצד שהקדוש ברוך הוא יורד לכל החלקים. פה נראה שהוא מדבר על הצד השני של המטבע, וזה הצד שלנו. מה אנחנו אמורים לעבור בתהליך של ההקרבה? אנחנו צריכים לחתוך. מה לחתוך? כן, אנחנו צריכים להקריב משהו, להיפרד, לחתוך, להיפרד הרצון שלנו, הרצונות הנמוכים, הרצונות השפלים, צריך להיפרד מהם. אדם מקריב קורבן להשם, הוא בעצם אומר, אני מקריב, כן, מפרד, כן, מבטר על החשקים שלי, על הרצונות שלי, על האשליות שלי, חותך אותם, מפרד מהם, זהו, אני לא חוזר אליהם. וזה ההתעלות, זו ההתקרבות הגדולה להשם. וכשכל שאנחנו יותר ויותר נפרדים, זאת אומרת קורטים ברית או קריטה מצידנו, אז הקב"ה מצידו גם קורט את הברית. אז אם כן, הברית יש בה שני צדדים, צד אחד שהוא הקדוש ברוך הוא מצידו בא לכפר לנו, בא לתאר אותנו, וצד השני כמובן העבודה שלנו. אנחנו צריכים גם להיפרד, להזדקך, להשתנות מצידנו. תוך כדי הפסוקים של ברית ונבטרים, מופיע פסוק וירד על הפגרים ואל שלמותם אברהם. ולמדו מזה שצריכים ישראל לעשות מעמדות לקורבנות. מה זאת אומרת? שיהיה הקורבן מיוחד לו ולא ישתתף אחרים. אולי הם שומרים הקורבן. כי היה נראה שהיה אפשר שיהנה אחר מהקורבן, ואין הדבר הזה ראוי. אברהם משלח את ה... זאת אומרת, שאף אחד לא ייהנה מהקורבנות, מהברית, שום עית, שום כלום, הפגרים האלו רק להשם. אז העית מגיע, ואברהם נלחם, מגרש אותם, וישר אותם, נלחם נגד העיתים, אשר אותם, בשון רבים, הלהקה שלמה, עיתים דבר חזק, ואברהם נלחם שאף אחד לא ייהנה מהבהמות האלו, כן, כולם רק להשם. משל מרמר, אדם שעשה סעודה למלך, אז הוא לא מזמין מישהו אחר, רוצה להראות שהסעודה היא רק למלך. ולכן אברהם משלח את הגרים, כלומר משמר שלא יהיה חלק אחר בעבודה. זאת אומרת, מהי ההקרבה? ההקרבה היא הוויתור על הרצונות שלנו. כן, האדם יכול לעבוד את השם. וזאת אומרת, שאומר, טוב, השם, אתה רוצה כמה דברים, בסדר, אני אתן לך מה שאתה רוצה. גם לי יש רצונות, אנחנו נגיע, אז נגיע לעמק השווה. אתה, את הרצונות שלך אני אתן לך, ואני עושה את הרצונות שלי, ואנחנו נסתדר. אמר המהר"ל, זה לא עבודת השם, זה לא נקרא הקרבה. הקרבה זה אירוע שהוא קשה, הוא מלחמה. זה כי תמיד בתוך האדם מסתתר איזה כוח שרוצה, רוצה גם, אני נמצא פה. מה, רק השם לבדו? התבטלות? אין שום דבר חוץ מרצון השם? רק רצונו? אז זאת עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות זה ההמשך של הסוגיה הזאת שלה. מה אנחנו נדרשים לתת כאן? צידנו, את הבלעדיות, את היראה. כן, שאין עוד, אין אחר, זה נקרא ברית. כן, זה, אין לנו שום דבר. אנחנו לא באים ואומרים, זה רצון שלנו, רצון שלו. אין מקום גם לתרבויות אחרות, לעבודת אלילים אחרת. אין, זה, יש פרידה, יש קריטה, יש הבדלה, יש ילדיות בעבודת השם, וזה הדבר הגדול והקשה.
זה נכון דווקא לקרובה לשלמים, אז יש קרובה שאוכלים גם, קרובה
לפסח. כן, ואנחנו אוכלים את זה כי השם ציווה. זאת אומרת שזה לא מראה קרובה. אנחנו לא סתם עושים מה שאנחנו רוצים. הכל על פי המצוות והדרכות והפקודות האלוקיות, הכל לפי רצונו.
אבל יש כן נקודות שאנחנו יכולים לבחור, כאילו, כל דבר בין.
נכון, אבל הרגע של הקרבה, מתי אדם מקריב קורבן? שהוא מרגיש, הוא צריך התקרבות, להתרחק. אז איך מתקרבים אחרי תחושת הריחוק? בעצם על ידי הבלעדיות. הבלעדיות מקרבת חזרה. כמו שאדם שנגיד הרגיש רחוק מארץ ישראל, לא מרגיש רחוק. כי הוא מסתובב בעוד ארצות. אז הוא מרגיש כבר משהו בקשר שלו לארץ התרחק. אבל עכשיו צריך בלעדיות, לא, אין לי ארץ אחרת, רק פה. אני מחזק את הקשר חזור. אמנם תמצא שיש מרבותינו, שאברהם שאל אותה לירושה, בשאלה ראשונה במקומה עומדת, למה שאל אברהם אותה לירושה ולא שאל הבנים? כי הבנים זוכים, כולם הם בנים, זה לא חידוש. גם אם יהיה לו זרע כחובי השמיים, זה אמנם נס גדול, שלפי המזל לא יהיו לו בנים. אבל זה בעצם לחזור אל הטבע. אבל זה נס כזה שבעצם אומר אברהם, תהיה כמו כולם. עד עכשיו אברהם היה חריג. והנס זה להיות נורמלי, להיות כמו כל בני אדם שיש להם ילדים. אבל נתיבות הארץ זה דבר מיוחד. ההיסטוריה מלמדת שאין דבר כזה עם שיש לו ברית עם ארץ והימה. היסטוריה כדרכה זה המון אפשרויות. יש תמורות בהיסטוריה, יש עמים שנדדו, והיו מלחמות וכיבושים, ורואים בלי סוף שיש זה, ויש עמים שחטאו והקדוש ברוך הוא הוציא אותם. יש פה ברית היסטורית, כן? זה לא דבר טבעי, לא לילדים זה טבעי, זה מתגלגל. אבל להגיד עכשיו שלך, כל ההיסטוריה עכשיו, מההתחלה ועד הסוף, יש הבטחה שעם ישראל יחזור לארצו. זה דבר נפלא, זה דבר מאוד מיוחד. ולכן צריך פה ברית מיוחדת תמידה. עד כאן אנחנו ראינו רובד אחד של ברית בין הבתרים, שהוא בעיקר עוסק בקשר העמוק שמתחדד כאן בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. אבל בתוך ברית בין הבתרים יש רבדים נוספים. כי כל פעם שאנחנו מדברים על הקשר בין ישראל לבין ריבונו של עולם, הצד השני של המטבע זה כמובן מה אפשר האנושות. אתה מיד, זה עולה, אתה לא יכול לדבר על הקשר של כל כך ישראל, בלי זו לשאלה רגע, מה הנושא של שאר העמים פה? מחסים עם שאר האומות, ולכן עכשיו המהר"ל יעבור לעסוק גם בהיבטים האלה. לפי המדרש, גלה משולשת זו בבל, היו שלושה מלאכים מבבל, נבוכדנצר, בן נבוכדנצר, בלשצר. ויש משולשת זה מדי, שגם שלושה מלאכים, כורש, דריווש ואחשוורוש. זה היה משולש זה יוון, לפי דעה אחת, כי הם כבשו את כל הרוחות חוץ מרוח מזרחית. ורבי יוחנן אומר, ימה, צפונה ונגבה, באמת. ותור וגוזל זה אדום, שהוא גזלן. דעה אחרת, שרי אומות עולם הרע לו, שרי ישראל הרע לו, את הסנהדרין הרע לו, את הציפור לו בתר, וכו' וכו'. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים למדרש אחר, לפרשנות אחרת, שהנושא עכשיו של בין בתרים הוא לא ישראל של עצמם, אלא ההתמודדות של ישראל מול האימפריות, מול המלכויות. אברהם אבינו הוא עצמו אישיות שמתמודדת מול כל העולם. אז מצד אחד מקים את האומה הישראלית, אז זה שני שעומד מול כל האנושות. וצריך לדעת שהאומות נכללות בארבעה ראשים. אפשר לסכם שכל האנושות יש לה ארבע צדדים. והמערכת היחסים עם אומות העולם. מה, כן, אמרת, הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל. טוב, אז מה ההבדל, אז מה זה ישראל מול העמים? כדי להבין את ההבדל בין ישראל לעמים, אומר המהר"ל, ההבדל הוא כמו אדם לבעלי חיים. מערכת היחסים בין בעלי החיים שאינם מדברים אל האדם, זה ההשוואה, זאת ההשוואה למערכת היחסים שבין המלכויות, ראשי האומות, לבין עם ישראל, אברהם אבינו, ולכן האומות נמשלות פה לחיות, לא רק פה, גם במקומות אחרים, בספר דניאל ועוד, ואברהם הוא הצורה, הוא האדם, והעם ישראל זוכה לברית מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, ואומות העולם, שמשולים פה לחיות, באים להתנגד, כמו שהבעלי חיים מתנגדים אל האדם, ככה יש פה התנגדות של המלכויות אל ישראל. כלומר, המלכויות טענות לכתר. המלכויות טענות, אנחנו האדם. באמת, הם לא האדם. הם לא מבררות את מהות האדם, אבל הן מתיימרות. כלומר, שאנחנו האדם, ולכן יש מאבק תמידי בין אומות העולם, במיוחד האומות הגדולות, החשובות, לבין עם ישראל. כי בעצם שהוא מאבק מאוד גדול, מה זה האדם? שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, קראת אותנו ברית, הוא בעצם אומר שאנחנו, אנחנו האדם באמת. מה זה האדם? מה זה הנושא הזה? כן, אז השאלה הגדולה, ההבדל הגדול בין האדם לבין שאר היצורים, ששאר היצורים הם לא משנים, לא נותנים משמעות למציאות. מה שהוא קורא כאן את הביטוי, צורה. החיות לא נותנות צורה למציאות. הן חיות בתוך המציאות, חיות את המציאות, אבל הן לא נותנות לצורה, הן לא אומרות מה עניינה, מה שמה, מה משמעותה, מה ערכה של המציאות, מה מהותה של המציאות. אין לה צורה, אין לה זהות. הן חיות כאן. אבל הן לא עוסקות בנושא הזה בכלל. והאדם נברא בעולם, לא בשביל לחיות כאן. זה הרבה חיות יודעות לעשות גם כן. זה לא בשביל זה נברא את האדם כאן. סתם לחיות פה, זה לחיות גם עושות. בשביל מה האדם נברא? האדם נברא עם שכל ועם כוח דיבור. Okay. בשביל לעסוק, לברר ולומר מה משמעותה של המציאות. לקרוא לה בשם. לברר את מהותה, את ערכה, את משמעותה של המציאות. לתת לה צורה, לתת לעולם את צורתו. כמו שאמר הרב, חוזר כמה וכמה פעמים, תפארת ישראל, נצח ישראל, שישראל הם צורת המציאות. כמו שהתורה היא צורת המציאות, ישראל, והאדם, ראינו, אברהם אבינו הוא צורת העולם, ראינו גם ביטוי כזה במהר"ל ועוד, שאברהם הוא הצורה של המציאות, ראינו את זה בסוף פרק ד', שעם ישראל כולו צורה, ואברהם הוא כולו צורה, ישראל הם הצורה, וזה הנושא שלנו, להטביע צורה. רק ישראל. למה? כי ישר אומות העולם לא עוסקים בזה. ישר אומות העולם ינחו את התפקיד של השכל, שמה יש לאדם שכל, בשביל לפתח את החיים. זאת אומרת, המטרה של השכל היא בשביל להגדיל את החיים. יש פה חיים, זאת אומרת, אוכלים, שותים, נוסעים, בונים, זה. פה חיים, גם עולם החי חי, אנחנו נחיה יותר משוכלל, יותר מפותח בעזרת השכל, שזה מאוד יפה, אבל לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא בחר באדם, לא זו הריאות של האדם. זה יוצא שהאדם בעצם הוא מציב לעצמו מטרה שהיא מטרה חייתית. את המטרה היא הקובעת. נכון שהדרך, אתה משתמש בשכל, אבל הייעוד שלך, המטרה שלך, היא מטרה של חיה. אז איפה פה האדם? לא הוצאת לפועל את הייעוד האנושי. מה המטרה שלך? לאכול אוכל טעים. טוב, גם החיות רוצות, אוכל טעים, אז אתה משתכם בשכל. המטרה שלך מה? להגיע מהר לאיזשהו מקום. גם החיות רוצות להגיע מהר לאיזשהו מקום. גם הן רצות ואפות וכל מיני. עושים כל מיני דברים כדי להגיע מהר. גם אתה. אז אתה משתמש בשכל, הם משתמשים בדברים אחרים. המטרה לא השתנתה. אז זאת אומרת שעדיין, האדם לא יצא לפועל. הכלים, יש לך כלים שונים. אתה משתמש בכלים שכליים. אבל היהוד הוא לא יהוד אנושי. ולכן אין פה אדם. עדיין. אצל אומות העולם עדיין לא אדם. וישראל זה שינוי ביהוד. היהוד של האדם. יהוד אחר. זה לא לשכלל את החיים, אלא לעסוק במהות שלהם, בשמה, במשמעותם של החיים. מי, מה זה החיים האלה? למה הם נועדו? מה רצון השם מהחיים? ככה רמב״ם גם בספר מאוד מבוכים, חלק ג' בפרק ח', עוסק בזה חריפות, הוא כותב שם שמי שלא עוסק בנושא הזה של קרבת אלוקים, אז הוא אומר, זה לא אדם. זה חיים. כי המטרות שלו משוות למטרות של עולם החי, אין שום הבדל. האומות העולם הן חיות, אימפריות, אדירות, בסדר, אבל מה המטרה? לא, אתם לא אנחנו שום מטרה אנושית. ולכן הן מתנגדות לאברהם, יש פה איזה ברור נוקב בין עם ישראל לבין האנושות. והם באים לבטל את הברית. לבטל את הברית, זאת אומרת, לעסוק בשאלה היסודית. מה זה אדם? כשישראל נמצאים, ישראל מעוררים שאלה, מעוררים ביקורת, בירור. לכן ציווה לגזור אותם לשניים, ועבר השם בין הגזרים, לבטל כל מי שמפריע לברית. כן, הצד השני של המטבע, כמו שאמרנו, זה היה... אתה בוחר בעם ישראל, הצד השני זה אומות העולם. אתה צריך ליצור כוח, להתמודד מול השטף התרבותי והמחשבתי של אומות העולם, ולעמוד איתן. יש פה מלכויות, עוצמות אדירות, ואחרי צריך ברית. אז יוצא שעכשיו הברית זה לא בשביל אברהם, בשביל ישראל מצד עצמם, לפי הדרך הזאת בחז"ל. אנחנו לא צריכים את הברית מצד עצמנו, אלא מצד... ההתמודדות, עם כוח, להתמודד מול כל האנושות. לכן הוא גוזר את האומות לשניים, וזה הניצחון. ציפור לא בתר. מי זה הציפור לא בתר? חז"ל דרשו, זה מלכות אדום. שהם נקראים גוזל כי הם גוזלים. אלא זה טעם נפלא. כי היא כל כך קטנה, רביעית. אי אפשר לגזור עליהם. לא, כי החלק, מה שאפשר לחלק אותו, כמו שאמרנו, מורה על חשיבות ומלכות גדולה, אז אפשר לחלק. אבל מלכות אדום היא קטנה, גזלן. וזה סוד גדול בעניין אדום, שהוא אומה פחותה, שהיא גוזלת, כמו גזלן, שיש לו מון רב, אבל בשקר. ואין זה בעצמו, מצד שנתן השבת עליו, רק גוזל אחרים. כך חשיבות אדום אינו מפני אלוהים מציאותם בעצמם. מציאות שקר לוקח דבר שאינו ראוי, והדברים ידועים בעניין אדום, שהוא קטן ובזוי בפני הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה הוא גדול, הוא גדול. תכף אמר ירחיב.
הם הכי גדולים.
מה? הם הכי גדולים, אדום. זאת אומרת, הם הכי גדולים, כי הם מדמיינים ממש שהם עוסקים בנושא הזה. זאת אומרת, הם יוצרים אשליה שהם כן עוסקים במשהו יותר מהותי. וזה מאוד מבלבל. מאוד מאוד מבלבל, כי הם כן נראה שהם מדברים על דברים יותר מהותיים, של מטרות וחוכמה ודברים כאילו גבוהים יותר, שזה מטרה של סדר, שהם במסודר העולם, של יפה.
מה? שלום אנושים.
שלום, אהבה, אחדות, דת, אפילו קרבה דתית. דברים קצת יותר גדולים, וזה מאוד מבלבל, כי זה נראה, הנה, הנה. אתה רואה, גם מדברים על התכלית של האנושות. כמו שכתוב פרשת תולדות, ויקרא את עשרה בנו הגדול, אביו קראו גדול, ואמו קראו גדול. אמר הקדוש ברוך הוא, בעיניכם גדול, אבל הוא בעיניי קטן. זאת אומרת, באמת עשיו נראה גדול. לפי האמת הוא לא גדול בכלל, אבל זה נראה גדול, כלומר הוא נראה מדבר בגדול, מדבר דברים גדולים. אז זה מאוד מבלבל. והאמת היא שהוא מאוד מאוד קטן. כי הוא גזלן. ומי שגזלן, זה אדום, אין לו מצוות. זאת אומרת, אדום גוזל. הוא ממציא, הוא עושה חיקוי. הוא הכל כאילו. זה רמאות, זה שקר. אז אין לו כלום באמת. זה רק אשליה. זה לא שיש לו מטרה לא נכונה. זה שהוא משלה את העולם. הוא יוצר... הוא מאוד מסבך את כל העניינים. זה שקר ענקי. לכן דניאל אומר על החיה הרביעית שהיא משונה מאוד. היא לא דומה לאף חיה שהוא מכיר. גם פה התור והגוזל הם שונים. אז הוא מדבר על כל המלאכים. מלכות בבל, שלוש, מלמאי, שלוש, מלכות יוון, שלוש. אז רואים שיוון נתקעים. לא יכולים לבוש רוח מזרחי. למה? הם לא מתעסקים בדברים באמת גבוהים. אל תתמה שהם... מה?
יוון דווקא פילוסופים, לא?
הם אומנם פילוסופים, אבל לא כמלכות. זו לא המלכות שלהם. יש להם מלכות, אבל פילוסופיה וחוכמה, אבל הם לא מתיימרים כמלכות, כפוליטיקה, כמדינה, לעסוק בפגיעות הגדולות. אין שהם... האנושות, להתיימר, לעצב את פניה המדיניים, הבינלאומיים של האנושות. טוב, כל זה נכנס למדי ביוון, וכל זה אם כן מברר את המאבק שלנו עם אומות העולם. בהמשך הוא אומר שהראה את שרי אומות העולם, יושבים בכיסא שלהם למעלה, והקדוש ברוך הוא מעל כולם, כמו מלך שגוזר גזרות וכולי. הקדוש ברוך הוא בעצם מנהל את הדין, מנהל את ההיסטוריה, מברר את האפסיות של כל הניסיונות האלה. אם כן, יש פה פן שני בפרק של השלמה. אברהם, הצד אחד של אברהם זה הדבקות בהשם, כן, והרצון לכל מה להתקרב בהשם, לכל דרך. הצד השני, עכשיו אנחנו רואים, זה ההתמודדות. אברהם צריך להתמודד מול הניסיונות האחרים, לעסוק בשאלה מה זה אנושות, מה זה הייעוד שלנו, שאנחנו בעצם נותנים לעולם את הצורה, נותנים לעולם את המשמעות, את הערך, את הדין שלו, את הסנהדרין, מבררת באמת את הדין והאמת של כל דבר בעולם, ובסוף עד הציפור לא בדר, הראה לו כל מי שאינו מעמיד פנים בגל, אין הגל שותפו. מצד שהם בעלי חיים, יש להם הוראה בפני עצמו, שהמורה על ישראל, שיהיו נעשים כמו הדברים שהם בלא בידים בעצמו, הם זכות אברהם, ואם אין ישראל זכות עצמה, הם אומרים זכות אברהם. ולכן יש להם תיקון, לחזור חזרה, וישר אותם אברהם, הוא מסביר בסוף אברהם יחזור לתשובה. אברהם, שהקדוש ברוך הוא משיב, אותנו אברהם משיב אדם לתשובה. טוב, אז זה כבר באמת מהלך שלישי כבר, אני חושב, שזה מוביל למהלך שלישי של התיקון של, של עם ישראל, הישועה והגאולה. בסוף הוא יחזור עוד פעם למלכויות, בסוף. טוב, לאט לאט לאט, בצורות טובות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.